אנחנו מכירים, יש שאלה נצחית בכל הדורות, איך מתמודדים עם דיכאון, עם עצבות, עם מרירות. אני חושב שבפרט בזמן הזה, עם כל מה שקורה בעולם, הרבה אנשים אומרים שהווירוס זה בעיה אחת, אבל יש אנשים מסתגרים בבית, וזה מביא לאנשים מסוימים בעצבות ומרירות ודיכאון, בעיות בשלום בית, עם משפחות, בחינוך הילדים. במשך הזמן, חס ושלום, זה יכול להיות בעיה גדולה מאוד. אז היום אנחנו קצת נעסוק בבעיה הזאת, איך מתמודדים עם זה. אני חושב שבהתחלה צריכים לחשוב מה המבט של היהדות על דיכאון, על עצבות, על צער בנפש שלנו. וכאן לכאורה יש דבר שסותר את עצמו. מצד אחד, האבות המפורסם של הקרלינר, שלאיפה שעצבות יכולה להוריד את הבן אדם, שום עבירה לא יכולה להוריד אותו. מצד שני, לאיזה מדרגה נעלית ששמחה יכולה להרים את הבן אדם, אין שום מצווה שיכולה להרים אותו. אז אנחנו רואים מזה את השלילה הגדולה של עצבות ומרירות. אבל מצד שני, אנחנו מכירים את האמרה של הרבי מפשיסחה, ועוד אומרים את זה, אין לך דבר יותר שלם מלב שבור. וכל הספר של תהילים מלא, שהקדוש ברוך הוא, שהמלך דוד מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, שהוא לב נשבר ונתקה. הוא מתפלל שבגלל זה השם ישמע את התפילה שלו. שהרי בשעה שאני מדוכה, אז אין לי את הרגשת הישות, אין לי את הרגשה שהייתה לפרו, אני ואפסי עוד, ואז זה נותן לבן אדם ביטול לקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, אנחנו אומרים הפוך, שבמצב של דיכאון, דיפרסיה, זה שובר את הבן אדם, זה הורס את הבן אדם. יש את הסיפור המפורסם, שהבעל שם טוב לקח את התלמיד שלו, רב זאב, ואמר לו, אני הולך ללמד אותך את התקיעות שופר עם כל הכוונות. הוא לימד אותו, והוא חזר על כל הכוונות, לקח נייר ועט, ורשם לעצמו את כל הכוונות. שהוא בא ביום הראשון בראש השנה לעשות את התקיעות, הוא מחפש את הנייר עם כל הכוונות הנפלאות, והן יהיה לו לב שבור לגמרי, אבל מה אפשר לעשות? הבית כנסת מלא. מה אפשר לעשות? לקח את השופר ועשה את מה שהוא עשה. למחרת הוא כבר הכין את הנייר הזה, והוא בא ועשה את התקיעת שופר עם כל הכוונות. אז אומר לו הבעל שם טוב אחר כך, תלמידי היקר, התקיעות היום היו משהו משהו. אבל התקיעות של היום ראשון, זה היה משהו לאלה או לאלה. זה היה המעלה של לב נשבר. אז איך אנחנו בעצם צריכים להתייחס, איך אנחנו בעצם יכולים להתמודד עם השאלה הזאת, אם זה מה נכון ומה לא נכון, ואיך למצוא את השביל הזהב, מה הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז כמו שאמרנו הרבה פעמים האדמו"ר הזקן אומר שצריך לחיות עם הזמן, בפרשת השבוע יש את התשובה על זה בצורה נפלאה. אנחנו בהתחלה נקרא את הפסוקים הראשונים בפרשת צו. זאת אומרת התורה שהשם אומר צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. ולוקחים את העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ושהמזבח תוקד בו. הדליקו אש מלמטה, באה אש מלמעלה, ושרפה את כל הקורבן. ואז אומר, ואז אומרת התורה, ולבש הכהן מדי בד, ומכניסי בד ובד של בשרו, והרים את הדשן, אשר תאכל האש את העולה, ושמו אצל המזבח. מה זה הדשן? הדשן זה האפר, הפסולת שנשאר מזה שנשרף הקורבן. זאת אומרת התורה, הכהן צריך להלביש בגדים מיוחדים, בגדי כהונה, לא הבגדי כהונה, הבגדי כהונה, אבל גם סוג של בגדי כהונה, וצריך להוריד את הדשן, את הפסולת, את האפר, ושמו אצל המזבח, הוא לוקח אותו מהמזבח, יורד, וכתוב בהלכה, הוא שם אותו שלוש טפחים על יד המזבח, והשם עשה נס, ואותו האפר נבלע באדמה, נשאר. ממשיך התורה ואומרת, הוא פשט את בגדיו, ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, תוציא אותו מחוץ על המזבח. כאן באה השאלה, פה אני אומר ושמו אצל המזבח, ופה אני אומר לא, פה אני אומר אתה מוציא אותו מחוץ למחנה. פה אתה אומר והרים את הדשן, פה אתה אומר והוציא את הדשן. אז איך שכתוב בתורה שיש באמת שני מצוות. יש מצווה תמידית כל יום, שזה והרים את הדשן. אתה לוקח את הדשן, שם אותו ליד המזבח, הוא נבלע באדמה, ואחרי זה אתה מתחיל לעשות את הקרבת הקורבנות של אותו יום. זה היה עבודה בדרך כלל כל יום בבוקר. מדי פעם בפעם אספת את כל הפסולת, את כל הדשן, ואת זה הוצאת מחוץ למחנה. מה הנקודה הזאת של שני המצוות האלה? מה הנקודה הזאת של להוציא את הדשן צריך דווקא עבודה בכהן, ועל פי הלכה צריך להיות כהן לא בעל מום, ועל פי הלכה היה צריך להלביש ארבעה בגדי כהונה, ועוד יותר, לפני שהוא עשה את להוציא את הדשן, הוא היה צריך לקדש ידיו ורגליו, זה היה עבודה שלמה שהייתי צריך לעשות אותה. כאן באה השאלה הפשוטה, דשן, שאני מוציא את הלכלוך, את הזבל, זה עבודה. כל אחד מבין שבית המקדש שהיו צריכים לעשות ניקיון, היו צריכים לרחוץ את בית המקדש. לא כתוב שם איזה מצווה מיוחדת שאתה צריך לעשות את זה. למה דווקא פה יש את המצווה המיוחדת? יש סיפור שפעם אברך יקר שלמד בלייקוט, והיה פעם אחת הוא בא הביתה, אומר לאשתו, אני מאוד מצטער, מכיוון שאני עד עכשיו תמיד ביקשתי ממני כל בוקר להוציא את הפח זבל החוצה, אבל בדיוק אתמול למדנו בכולל על העניין של כבוד התורה, ואז החלטתי שזה לא כבוד התורה שבן תורה כמוני מוציא את הזבל החוצה. אז אני מבקש ממך שאת תוציא את הזבל. אז אשתו אומרת לו, אבל אני מאוד מצטערת, אני בבוקר צריכה להכין את כל הילדים, להכין להם אוכל, לבשל, להלביש אותם, ואם אני אצטרך עוד לפני זה להתלבש ולהוריד את הזבל, ואחרי זה להיכנס ולעשות כל הסיפור, זה סיפור שלם. אומר לבעל, אני מבין אותך, אבל את צריכה להבין, כבוד התורה, כבוד התורה. האישה זה נורא כאב, אבל אין ברירה. היא אשת חיל. אז היא הלכה לראש הישיבה, ואומרת לראש הישיבה, מה עושים? אז ראש הישיבה אומר, אל תדאגי, אני אפתור את הבעיה. למחרת בבוקר, בשבע בבוקר, שומעים מישהו בא, דופק בדלת. האברך היקר שלנו בא, פותח את הדלת, ורואה לא פחות ולא יותר את הראש הישיבה. וואו, ראש שיבה, מה? איזה זכות, בוא, תיכנס. לא, 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 אני לא רוצה להפריע לכם, זה 7 בבוקר. אני באתי רק להוציא את הפח זבל. זה כבר המסר הזה הספיק לו. אז מה פה העניין הזה של לוקחים את, את הדשן הזה ועושים מזה סיפור שלם? עכשיו, עוד יותר מזה, שמים את זה במקום טהור, היה נס שהוא נבלה, ובדרך כלל בכל הקורבנות אחרי שנעשית מצוותן, אין בהם מעילה. הקדושה הלכה. הדשן הזה ששמו אצל המזבח, שלכאורה עשו את מצוותן, ברגע ששמתי אותו, לא. כתוב שגם אחרי ששמת אותו, יש בו דין מעילה. זה הדבר היחידי בבית המקדש, שגם אחרי שנעשית מצוותו, יש בו איסור של מעילה. למה פה? עוד דבר נפלא. אומרת הגמרא, שזה לא היה סתם מצווה, אומרת הגמרא מסכת יומה, שהכהנים נדחפו, כל אחד רצה לעשות המצווה הזאת של וערים את הדשת. מספרת הגמרא שמה שתי סיפורים מזעזעים, אני אספר רק סיפור אחד. אומרת הגמרא שאחד מהכהנים רץ, והשני נכנס בתוך 4 אמות שלו, הוא נתן לו דחיפה והוא שבר לו את הרגל. מה מספרת עוד סיפור שנורא והיום, שקרה השם ישמו דבר הרבה יותר שלילי מאשר רק לשבור רגל, בגלל שכהנים כל כך רצו לעשות את המצווה הזאת, שזה עבר רחוק, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, מה עשו? החליטו לעשות פייס, עשו הגרלה. כל פעם עשו הגרלה, מי זה שיזכה להוציא את הדשן? מה כולם נדחפו? אנחנו ראינו בבתי כנסת שנדחפים להוציא את הזבל, ראינו במקומות קדושים של אדמו"רים וצדיקים, שאנשים באים לרוץ לקחת את הזבל. יש סיפור נחמד, החוזר של הרבי, רבי יואל קאן, שהשם ישלח לו אריכות ימים ושנים טובות, הוא הרי היה עסוק בתורה 24 שעות, הוא היה חי בערך מ-70 הליכה 20 דקות. אז הרבה פעמים אשתו שיצאה החוצה, היא אמרה לו, שאתה יוצא החוצה, תיקח את הזבל, תשים אותו בכניסה. אבל מה קרה לו פעם ולא פעמיים? הוא לקח את הזבל ויצא החוצה. אבל כבר במדרגות שיוצא החוצה, התחיל לחשוב דברי תורה, ושכח לגמרי מהזבל. ולא פעם ולא פעמיים הוא נכנס לסמסמתי להגיד את השיעור חסידות בבוקר, עם ביד הפח זבל. הבחורים רואים את רב יואל כאן נסחב ככה, הם שואלים אותו, מה זה רב יואל? אוי, שכחתי לגמרי, אני צריך עכשיו לחזור הביתה לשים את הפח זבל. זאת אומרת, זה חסידים שהיו כל כך קשורים בזה, אבל מה כאן העניין לעשות כזה עניין מאותו הדשם? או יותר צריך להבין. הרי אנחנו מכירים את המשנה באבות. אומרת המשנה, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, לא הפילה אישה, לא ישריח בשר הקודש, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, לא קיבו גשמים אש של עצי המערכה, לא ניצחה הרוח את עמוד העשן, העשן על הישב הוא לא זז, ועוד ולא הזיק נחש והקרב בירושלים. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה נס פשוט? כמו שאין זבובים, כמו שאין ריחות רעים, למה שיהיה בכלל דשן? בייחוד שיורדת אש מן השמיים, זה אש מיוחדת מאוד, למה היא לא שרפה כליל, שלא נשאר שום דבר? למה השם לא עשה נס שבכלל אין את הדשן הזה? אומר כאן אדמור הזקן ביאור נפלא. מה זה בעצם? בואו נחשוב ההגדרה מה זה אפר. אפר זה תמיד אצלנו הסמל ללכלוך, לדבר לא הכי נעים. אפר מסמל אצלנו סוף של דבר, דבר שנגמר, שאין לו עתיד, שאין לו לאיפה, שאין בו תקווה לשום דבר. אומר אדמו"ר הזקן, האפר מסמל את המצב של בן אדם, שחס ושלום בן אדם נכנס לעצבות, למרירות, הוא מרגיש, אני לא שווה שום דבר, אין לי ערך, אני לא מוצלח, אני לא מגלה את הכוחות שלי, אין לי עתיד, אני מרגיש אפר. אומר אדמו"ר הזקן, אם בן אדם בחיי היום יום שלו מרגיש את ההרגשה הזאת של אפר, וחס ושלום הוא נופל בייאוש, אומר אדמו"ר הזקן, תדע לך והרים את הדשן. הדשן הזה, ההרגשה הזאת, היא באה ממקום קדוש, היא באה ממקום טוב, היא באה ממקום נעלה. ההרגשה הזאת היא תרים אותך. מה הפירוש? אז אני אספר לכם סיפור. כשהייתי בארץ, בתל אביב, היינו ילדים, והיה אז אחד מנחין ניגוני גור מפורסם, רב ינקל מלמד. הוא אסף אותנו בהשדרה, לימד אותנו ניגונים, והיה לו חוש בנגינה לא נורמלי. והיינו איזה 30 בחורים, לימד אותנו את הניגונים, ואז שרנו. ושרנו לפעמים בקול אחד, שתי קולות, שלוש קולות. אבל כשהוא שמע ילד בקצה של המקהלה, מזייף זיוף הכי קטן, ראית את ה... את, ה, את הצער שלו, יש שלא יכול לסבול את זה, למה? כל כמה של בן אדם יש חוש יותר בנגינה, כל כמה שבן אדם יש לו שמיעה עדינה, כל כמה שיש לו חוש בזמרה, הוא מרגיש כל זיוף הכי דק והכי קצר. אותו דבר זה בכל תחום. אם תלך אל צייר ותראה לו תמונה, והתמונה היא לא מושלמת, אז אם הצייר הוא לא מיוחד, אוקיי, זה שום דבר לא קרה. אבל ברגע שהוא יהיה צייר עם חוש של ציור, הוא לא יכול לסבול, זה יהיה לו צורם. אומר אל תראה בתדע לך, מאיפה בא אפר? מאיפה בא דשן? היה לפני זה אש. אם אתה רואה בחיים שלך הרגשה של דשן, של אפר, של לכלוך, של לא טוב, סימן שיש בך אש. סימן שאתה היית פעם במצב של אורות, במצב של התעלות, וזה גורם לך פתאום להרגיש, אני לא בסדר, גיליתי בעצמי עוד נקודות שאני צריך לתקן אותן. רב הלל פריצ'ר אומר, שאנחנו נכנסים ביום הכיפורים לבית כנסת, רואים המון אנשים מתפללים. מי אלה שמתפללים עם בחיות, עם תשובה פנימית? אלה האנשים שבאים כל יום להתפלל? החסידים, הצדיקים, אנשי מייסה, או אלה שמגיעים פעם אחת בשנה. אלה שמגיעים פעם אחת בשנה, זה מצווה גדולה מאוד, אבל פותחים את המחזור, אומרים קצת והולכים. למה זה? הפוך היה צריך להיות. מי שכל השנה בא ושומר מצוות ומתפלל ועושה, הוא לכאורה לא צריך כל כך את התשובה. אומר רבי הלל, כמה שאתה יותר קרוב לאור, כמה שאתה יותר קרוב לאלוקות, לקדושה, אתה מרגיש את הלכלוך. כמו בבגד שאתה מתקרב לאור, אתה מרגיש את הלכלוך. בן אדם הזה שלא בא כל השנה, הלכלוכים שלו, הוא לא מרגיש אותם בכלל. אז אומר אדמו"ר הזקן, אם אתה מרגיש דשן, תדע לך, הדשן הזה בא ממקום קדוש. והרים את הדשן. אתה צריך לקחת את הדשן הזה ולהבין שהדשן הזה בא ממקום טוב, היה לך אש לפני זה. ותמיד אחרי אש של קדושה, תמיד אחרי התעלות, פתאום נפתחים לך, ואתה מגלה בעצמך נקודות שחורות שלא ראית, שלא שמת לב אליהם. כמה שאתה יותר צומח וגודל, אתה פתאום מרגיש כמה שאתה עוד לא מושלם. יש סיפור מאוד יפה, היה פעם אחת קבוצה של סטודנטים, שנכנסו לרבה, נכנסו אל הרבה, ולפני שנכנסו הסבירו להם מה זה רבה, שהוא הצדיק ושואלים אותו שאלות והוא עונה. נכנסו לרבה, רחוקים מיידישקייט, רבה אמר להם שיחה, ואחרי השיחה הרבה אמר להם אם יש למישהו לשאול שאלה. אז אחד מהם אומר, כן, יש לי שאלה, בחור מאוד מוכשר. אז הוא שואל, רציתי לשאול אם הרבה משתמש עם מחק, עם מוחק, גום. מה השאלה? עוד שאלה יפה. הם הסבירו לו לפני שהרבה הוא צדיק ועונה תשובות וכו' וכו'. זאת אומרת, לפי זה יוצא שהרבה לא עושה טעויות, אז הוא לא משתמש עם מוחק. ושאל הרבה משתמש עם מוחק או לא? אז אמר לו הרבה כן משתמש. למה? הרבה אמר לו שאני מסתכל על מה שעשיתי אתמול, על המצוות שעשיתי, על התפילה שעשיתי, ושאתמול עשיתי אותם בכל הלב, אבל היום כשאני גדלתי ביום ואני מסתכל על האתמול, אני רואה שהיום אני צריך לעשות אותם יותר טוב. אני מרגיש היום את הנקודות השחורות שהיום אני צריך לתקן אותם. אז אני מוחק את האתמול, ואני צומח, ואני עושה אותם היום אחרת. זה אומר אדמו"ר הזקן, זה הדשן. הדשן, למדת, התקרבת לקדוש ברוך הוא, ראית שיש דברים שאתה צריך לשפץ בעצמך. ובואו נראה עוד דוגמה פשוטה. היה איש אחד שהתחיל לשמור מאוד מאוד על הבריאות שלו, אחר רק את הדברים הבריאים וכו' וכו' וכו'. פעם הוא הלך לאיזה שמחה, והיה שם אוכל, בשר וצלעות וכבש, הכול. הוא אכל, חשב היום אני אוכל. למחת הוא קם בבוקר מלא כאבי בטן. מתקשר לרופא, אומר, אני לא מבין, עד עכשיו לא שמעתי שום דבר, ולא היה לי שום פעם אף פעם כאבי בטן. בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים אני שומר על הבריאות, ותראה מה קורה לי. אמר לו, רופא, מה אתה לא מבין? הגוף שלך עכשיו התרפא. הגוף שלך עכשיו נהיה עדין. הגוף שלך עכשיו לא סובל את הדברים הלא בריאים האלה. זה הפשט, והרים את הדשן. נוכל כאן להבין דבר מעניין מאוד. אנחנו אומרים, תפילה במקום קורבנות. מתי מנקים את הדשן? אחרי הקורבנות. הקרבת את הקורבנות, אש תמיד תוקד על המזבח, התקרבת לקדוש ברוך הוא, התרוממת לקדוש ברוך הוא, אז אתה מרגיש את הדשן. אנחנו אומרים את התחנון אחרי 18. לכאורה למה? לכאורה התחנון היה צריך להיות לפני 18. לפני שאני עומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אז אני אומר את התחנון. למה אומר את התחנון אחרי זה? אומר הרב נפלא, דווקא אחרי 18, אחרי הקרבת הקורבן, אחרי שהתקרבתי לקדוש ברוך הוא, התרוממתי, סליחה, התקרבתי לאור, עכשיו אני מרגיש את התחנון, אני מרגיש את הפגמים, אני מרגיש את החטאים, שלפני זה, זה לא היה אצלי בכלל שום חטא. לכן דווקא אחרי 18 אני יכול להגיד תחנון. כמו שהילדים הקטנים, שפתאום הוא מרגיש שהוא גודל, אז הוא אומר, הבגדים שלי נהיים עליי קטנים. כשאתה מרגיש שהבגדים קטנים עליך, זה סימן שצמחת. שאתה מרגיש המעשים הטובים שלך, מחשבה, דיבור ומעשה שהם הלבושים שלך, שהם נעים עליך קטנים, סימן שצמחת. זה סימן שגדלת. עוד יותר מזה אומר אל תרבה, מי יוצר את הדשן, את האפר, האש. זה אחד המטרות של האש, להרים אותך שתמצא בעצמך את האפר. לאחרי מלחמת ששת הימים, באו הצבא אל הכותל המערבי, והיה בחור רחוק מיידישקייט מאוד, ההורים, כל המשפחה הרחוקה. והוא נעמד על יד הכותל ובוכה, בוכה, 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 בוכה. שואלים אותו, למה אתה כך בוכה? אז הוא אומר לחבר שלו, אני אגיד לך את האמת. אני עומד פה ואני רואה כל החברים שלי בוכים. מתעקשים, כותל המערבי. לי הכותל המערבי לא מדבר. הוא לא מזיז לי שום דבר. אתה שואל אותי למה אני בוכה? על זה אני בוכה. על זה אני בוכה שהכותל לא מזיז לי שום דבר. לא מרים אותי, לא מדבר אליי. אבל אם נחשוב עמוק יותר, כמה שהכותל הרים אותו. כמה שהכותל העיר את הנשמה שלו. פתאום הוא הרגיש שהוא צריך לפקוט על זה שהוא לא מרגיש. אז כמה הוא מרגיש? הצמח צדק מביא אמרה בשם המגיד. שמישהו שאל את המגיד, איפה אני מוצא את אהבת השם? איפה אני יכול לחפש את אהבת השם? אמר לו הצמח צדק, באפר. מה הפירוש באפר? מכיוון שבאפר, בדשן, שהמקור שלו בא מאש קודש, המקור שלו בא מאש תמיד תוקד על המזבח, שם בעצם מוכבט האהבה אל הקדוש ברוך. אז אם אתה לפעמים מרגיש אפר, והרים את הדשן, תיקח את הדשן הזה, תרים אותה, תחשוב עליה, תתחיל לחשוב שזה הסימן היפה שלך, סימן הקדושה שלך. זה שאתה מרגיש ומצטער שיש דברים שאתה לא בסדר, זה בא מהמקום של הקדושה שיש בך. לכן תראו דבר נפלא, מיד אחרי זה אומר הפסוק, והרים את הדשן, אש תמיד תוקעת על המזבח לא תחבא. מה יגרום לבן אדם שיהיה לו תמיד אש קודש? התהליך הזה. הוא מקריב קורבן, הוא עושה אש, הוא מתעלה, וברגע שהוא מתעלה הוא מרגיש את הדשן, וברגע שהוא מרגיש את הדשן, אז פתאום הוא שוב פעם מדליק את האש. הוא שוב פעם אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. לכן נוכל להבין למה הדשן הזה נבלע, למה יש בו תמיד מעילה, מכיוון שהדשן הזה צריך להישאר בלב שלנו. הוא צריך להיכנס במהות שלנו, בעצם שלנו. ואז אומר אדמו"ר הזקן, וכאן באה הנקודה של אדמו"ר הזקן, יש עצבות ויש מרירות. עצבות ומרירות הם שני דברים שונים. מרירות זה הרגשה שמר לך. אתה לא במצב שאתה נופל בלי חיות, בלי התלהבות, בלי תקווה. הפוך, כמו שמישהו דוקר את השני במחט, זה מר, זה מרירות, אבל אתה חי. אתה דוחף את השני, אתה מזיז את השני. עצבות זה הרגשה שאתה נופל, אין לך תקווה, אין לך אמון, אין לך שום חלום לאיפה אתה רוצה להגיע. אז אומר אדמו"ר הזקן, את הדשן הזה, שזה מר לך ואתה רוצה לתקן אותו, אתה מרגיש חסרונות, הדשן הזה שבא מאש קודש והרים את הדשן. את זה ושמו אצל המזבח. זה צריך להיות תמיד ושמתם על לבבכם. את זה אתה צריך להרגיש את זה כל הזמן. אבל את הדשן השני, הדשן השני של לא מרירות, של עצבות, של בלי חיות, רק הרגשה של אגו, הרגשה שכל העולם חייב לי, ואני לא, ואף אחד לא עושה את מה שאני, מה שהוא צריך לעשות, וכולם אשמים על המצב שלי. זה, ויוצאים מחוץ למחנה. לכן המצווה הזאת היא תמידית, כל יום והרים את הדשן. המצווה של העצבות הזאת, זה רק מדי פעם ופעם. יש סיפור מאוד מעניין, שפעם נכנס איזה אחד מהראשי ישיבות אל הרבה, ואמר לרבה, רבה, אני לא מבין, כשאני מתחיל לקרב מישהו לתורה המצוות, אז אני אומר לו שישמור שבת, שלא יאכל מחלות אסורות, אבל אני יודע שבלובביץ' מניחים לו תפילין, לומדים איתו חסידות, אז הוא אומר, זה דומה לבן אדם שהוא ערום, ובמקום להלביש אותו, שמים לו עניבה. בהתחלה צריך להלביש אותו, אחרי זה עניבה. אומר לרבי תשובה נפלאה. אומר לרבי שבן אדם ערום, הוא לא מרגיש שהוא ערום בכלל. כשאתה שם לו עניבה, פתאום הוא מרגיש שהוא ערום. כשאתה שם לו עניבה, פתאום הוא מרגיש שאין לו בגדים. שאתה לומד איתו חסידות, שאתה מניח לו תפילין, שאתה אומר לו שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, זה מרים אותו, זה אתה שם אותו באש קודש, ואז הוא פתאום מרגיש את האפר, אז הוא פתאום יוכל להרגיש מה שבאמת חסר לי באמת, מה שבאמת שאצלי אין לי את זה. אני רוצה לספר סיפור שאני חושב שיכול לעזור מאוד לאנשים שנמצאים במצב של לא של מרירות אלא של עצבות. לפני כמה שנים היה אצלי בן אדם עשיר מופלג, בעיקר בבריסל, ממש מיליארדר, אבל בחיים הוא עבר המון צרות. היא תגרש מאשתו, יש לו שתי ילדים מתוקים שהוא מסוכסך איתם, מסוכסך עם כולם. ומישהו אמר לו, אתה יודע מה, לך אל הרב, לך לרב. הוא בא, שופך את הלב, אומר, אני סובל מדיפרסיה. הלכתי לכל הפסיכולוגים בבלגיה, נסעתי גם לאמריקה לפסיכולוגים מפורסמים. הייתי באשפוש במשך זמן מסוים. שום שיטה לא עזרה לי. אני לא יוצא מהדיפרסיה הזאת. כך הוא שופך את הלב, שופך את הלב, שופך את הלב. אני מקשיב, מקשיב, מקשיב. ואז אני נזכר מה שפעם מישהו אמר לי, מישהו מאוד חכם, שאני משתמש עם זה הרבה פעמים, אבל זו שאלה מאוד עדינה, זו שאלה מאוד שנוגעת לבן אדם בנקודות הכי פנימיות שלו, ולא כל אחד מספיק פתוח להתמודד עם שאלה כזאת. אז אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל תעשה לי טובה, אל תענה לי מיד, תחשוב 10 דקות ואחרי זה תענה לי. אני מאוד מבקש ממך, אל תכעס, אני יודע, זו שאלה בהתחלה מעוררת מאוד כעס, אבל תעשה לי ולעצמך טובה, אל תענה 10 דקות ואחרי זה נדבר. ואז אני מסתכל לו בעיניים ואני אומר לו, אתה אומר שאתה בדיפרסיה, בדיכאון. אני יכול לשאול אותך, מה אתה מרוויח? מה אתה מקבל מזה שאתה בדיפרסיה? איזה דבר טוב יש לך מזה שאתה בדיפרסיה? הוא שומע את זה, אני רואה הפנים שלו. אני לא מבין מה שאתה אומר. טוב? אני אומר לך שאני עושה, הוצאתי עשרות אלפי דולרים לצאת מזה. אני כבר נסעתי לכל מיני מקומות בכדי לצאת מזה. ואתה אומר שאני מרוויח מזה? אתה מרמז לי באיזשהו מקום שאני רוצה את זה? מה אתה מדבר? ונתן לי ונתן לי והייתי בשקט. אמרתי לו, אני מבין אותך 100%, אני מרגיש אותך 100%. אבל אף על פי כן אני מבקש ממך, שתנסה לחשוב, תנסה לצאת מהקופסה שלך, מהקפסולה שלך. תצא, תנסה לחשוב, אין בן אדם שעושה לעצמו משהו בלי שהוא מרוויח משהו, בלי שהוא מקבל משהו. תחשוב האם אתה מרוויח משהו מזה שאתה בדיפרסיה. היה איזה 20 דקות שקט, ואז הוא התחיל לבכות כמו ילד. אחרי שהוא נרגע, הוא אומר לי, הרב, אתה צודק. ואז הוא אומר לי, אני מרגיש כל הזמן רגשי אשמה, למה אני לא מסתדר עם הילדים שלי? למה אני לא מסתדר עם הגרושה שלי? למה אנחנו כל הזמן רבים ולא מסתדרים? למה יש כל כך הרבה חברים טובים שאני לא מסתדר איתם? פתאום אני מבין שברגע שאני שם על עצמי את החותמת הזאת, אני בדיפרסיה, אני בדיכאון, אני לא חייב. אני לא מסוגל. אני לא יכול. אין לי אפשרות. אני לא יכול לבוא לעצמי בתביעות, בביקורת. אני לא יכול לדרוש מעצמי. אני לא מסוגל לזה. אחרי כמה זמן הוא התקשר אליי, אומר, זה עוד לא יסתדר, אבל אני רואה את האור בקצה המנהרה. השתנה לי משהו בראש. וכל פעם שאנחנו, שבא לנו את הרגשה שלילית, אני צריך מיד לבחון אם זה עצבות או מרירות. אם זה מרים אותי, אם זה מר דוקר לי, אבל אני רוצה להשתנות, הרים את הדשא. אבל אם חס ושלום זה מוריד אותי, זה בא מהנפש הבהמית. זה בא מהשטן, זה בא מהסמחמם. זה בא למצוץ את כל הכוחות שלי. להרוס אותי עד ולהוריד אותי עד שאול תחתית. לפני הרבה שנים היה אברך שיגר פה בבלגיה, ונסע לכינוס השלוחים. הוא הזמין כרטיס בחברת התעופה סבנה. והיה צריך לנסוע. זה היה ביום שלישי, היה צריך לנסוע ביום חמישי. ביום שלישי אומרים, סבנה עשתה פשיטת רגל. הוא נסע דרך אנגליה. עצר בשדה התעופה בלונדון. חיפש איזה יד, לא מצא. היה שם ספסלים, מתיישב. על ידו רואה, מתיישב איזה עוד בן אדם. לבוש ככה מאוד עשיר, קורא עיתון, והוא מביט על האף שלו, ואומר, או, יש סיכוי שהוא יהודי. מה עושים? אז הוא מתחיל ככה מהצד. שואלת אותי, סלח לי, מה השעה? אז הוא מרים את היד, מסתכל, אומר לו את השעה, או, אומר, יש לך שעון יפה, יפה מאוד השעון שלך. אומר לו, כן, תודה רבה. ואז הוא, כמו שאומרים, זורק את הפצצה ואומר לו, אולי אתה מניח תפילין? החליטו, לא הולך איתו, האם אתה ג'ו, האם אתה כן יהודי? לכתחיל הריבר. אז הוא מביט עליו ואומר לו, מאיפה אתה יודע שלא הנחתי תפילין? תשובה. אבל הבחור שכזה, הקדוש ברוך הוא זורק לו ברעיון, אומר לו, תשמע, גם אני מניח שתי זוגות תפילין. הסוחר הזה מחייך, אומר לו יפה, אתה כנראה לובביץ'ו. אז מרים לו, כמו שרב מנדל אמר, משתדלים להיות, רוצים להיות לובביץ'. אז הוא אומר לו, גם אני לובביץ'. המשמצי. מה השאלה הבאה מיד? נו, היית אצל הרב? הוא אומר, ברור שהייתי אצל הרב. ואז הוא זורק משפט ואומר, אני כל יום אצל הרב. זה משפט שהוא לא שמע. מהחסידים הוא לא שמע כך. הוא אומר לו, תסלח לי, אתה מוכר לספר. אז הוא מתחיל לספר סיפור ארוך. בקיצור, הוא אחד שעבר את השואה, הצליח, בסוף הצליח לבוא אל ארצות הברית, נהיה סוחר, היה לו עסק גדול בגדים, היה איזה בעיה, הוא לא יודע מה לעשות, אז חבר שלו אמר, תיכנס לרב. נכנס לרב, סיפר על הבעיה, הרב אמר לו יצא, אבל מה שהעיקר, אז הרב בסוף אומר לו, מה אתה עושה בשביל להפיץ יידישקייט? מה אתה עושה בשביל לקרב יהודים לתורה ומצוות? מה אתה עושה להמשיך קדושה בעולם? אז הוא מביט על הרבה ואומר לרבה, אני הבן אדם הכי שפל בעולם, הכי נמוך בעולם. אני הבן אדם שאין סיכוי שאני יעלה. אני החוטא הכי גדול. הרב שואל אותי, מה אני עושה בשביל לקרב יהודים? אני לא שייך, לא, אני לבד לידישקייט, ובוודאי לא להשפיע על יהודים. ואז הוא מספר לרב. הייתי בשואה במחנה השמדה עם אבא שלי, באותו צריף. כל יום קיבלנו 300 גרם לחם. אנשים יהיו כל יום יותר ויותר ויותר רזים. בסוף המלחמה אנשים שקלו בסביבות 30-35 קילו. עצמות ראו, ורידים ראו. בקושי הצליחו ללכת. אבא שלי שלא פעם ראה אותי שאני נהיה יותר ויותר חלש, תמיד רצה לתת לי חלק מהלחם שלו. אבל אני בתור בן, אבא בשום פנים ואופן אני לא לוקח. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה לא הלך. פעם אחת אנחנו נכנסים לצריף, אני עם האוכל שלי את הלחם, אכלתי את הלחם, אבי גם אכל קצת מהלחם, ואבי אומר לו, תיקח, תיקח, אמרתי, לא, אבא, אבא, זה בשבילך, בשבילך, בשבילך. אבא שומע את זה, השאיר את הלחם, על המיטה, מה זה המיטה? על החתיכה, עץ הזאת, בלי מזרונים, בלי שמחות, בלי כלום, השאיר את הלחם ויצא החוץ. לא יכלתי להתאפק. ואכלתי את הלחם הזה. אוקיי, בלילה הלכנו לישון, קמים בבוקר, והנאצים נכנסים וצועקים לקום. אני קם ואני אומר, אבא קום. ואני רואה שאבא עוד לא קם, אז אני מתחיל להזיז אותו. ואז אני רואה שאבא איננו. עלה בסערה השמיים. ואז הוא אומר, אני אומר לרבה, יכול להיות מישהו יותר גרוע בן שורג את אבא שלו, בן שרוצח את אבא שלו. האם אני לא הבן אדם הכי שפל בעולם שיכול להיות? לי יכול להיות עוד איזה קשר לידישקייט? איזה קשר לקדוש ברוך הוא? איזה קשר לתורה? והרבי שואל אותי, מה אני עושה בשביל להשפיע? מה אני שייך לזה? הרבי הסתכל עליי. הרבי אומר לי, בערך אני אומר את המילים, היטלר רצה להרוג בני אדם או להרוג יהדות? הוא רצה להרוג יהודים, את היהדות הוא רצה לעקור. היה לו שנאה לתורה. לקדוש ברוך הוא, לאמונה, כמו שהוא כותב בכל הספרים שלי. ברגע שאתה מכניס לך שאתה עקרת את היהדות שבך, שאתה התנתקת מהקדוש ברוך הוא, שאתה התנתקת מהחלק אלוקה שלך. בזה אתה אומר שהיטלר ניצח. לא. אתה קשור לקדוש ברוך הוא. אתה מה שעשית, עשית, לא היה לך הווה אמינא חס ושלום, מה שיכול לקרוא מזה, זה אפילו לא נקרא בבחינה של שוגג אפילו. זה אינו מתכוון, ובכל מצב שהוא, הקשר לקדוש ברוך הוא תמיד נמצא אצלך. אדרבה, את האפר הזה, את הדשן שאתה מרגיש בלב שלך, את החור הזה בנשמה שלך שאתה מרגיש מה עשית, תמלא אותו, והרים את הדשן, ושמו אצל המזבח, וזה יגרום אש תמיד תוקד על המזבח. תיקח את החור הזה, את החלל הזה, את האפר, את הדשן הזה שאתה מרגיש, תרים אותה, תיצור ממנה קדושה. המילים האלה שינו לי את החיים. אז אם אתה שואל, אם אני נמצא אצל הרבי כל יום, המילים האלה חדרו בי בעומק הנשמה, ובכל מקום ומקום שאני הולך בעולם, בעסקים וזה, אני תמיד אשתדל להפיץ יידישקייט. אני משתדל להקפיד על קלה כבחמורה. אז שהשם ישלח לכולנו הרבה הרבה שפע, ברכה והצלחה בכל העניינים, ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח לבית המקדש, ושם נעשה בשמחה וצהלה את המצווה הזאת והרים את הדשא.